הזמן. אנחנו ביום חמישי, פרשת ראה, פרק י' פסוק כ"ב. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. רש"י קודם כל מתייחס לקשר בין הסיום של השיעור של אתמול, מה שכתוב בפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו, מיד לאחר מכן כתבה התורה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, מה הקשר והחיבור בין שני אלה. כי הוא לכאורה היה אולי יותר מתאים שהפסוק של השיעור של אתמול היה מסתיים במילים כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. במילים לא תבשל גדי בחלב אמו היה צריך להיות כתוב קודם. בזה שהתורה כתבה כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, ואחר כך היא כתבה לא תבשל גדי בחלב אמו, מזה סימן שהתורה רוצה לחבר את שני השיעורים האלה ביחד. אומר רש"י, הקשר הוא כך: לא תבשל גדי וגומר, עשר תעשר, מה עניין זה אצל זה? מה הקשר בין לא תבשל גדי לעשר תעשר? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תגרמו לי לבשל גדיים של תבואה עד שהן במאי מותיהם. התורה משתמשת כאן בדרך משל על תבואה, במשל של גדי ואימא. גדיים, הכוונה לגרעינים של התבואה, קוראים להם גדיים, וכשהם נמצאים בתוך השיבולים עדיין, כשהם עדיין מחוברים לאדמה, קוראים להם במאי מותיהם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגרמו לי שאני אגרום לכך שהגרעיני התבואה יקרה להם משהו, קלקול, כשהם עדיין נמצאים לפני ההבשלה שלהם, כשהם עדיין בתוך השיבולים. שאם אין אתם מעשרים מעשרות כראוי, כי אם עם ישראל לא נותן מעשרות כמו שצריך לתת, כשהוא סמוך להתבשל, אני מוציא רוח קדים, והיא משד אפתן. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא נותנים מעשרות, אז לפני ההבשלה של התבואה, יהיה רוח קדים, שזה רוח מזרחית, והיא תגרום לקלקול גרעיני התבואה, שנאמר, כמו שהפסוק אומר במלאכים, הוא שדיפה לפני קמה. וכן לעניין כן לעניין ביקורים, אותו דבר גם כן לעניין ביקורים, כתוב בדיוק אותו דבר בספר שמות, הלשון שם היה ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. זה גם כן חיבור שיש בין שני הדברים, בין ביקורים לבין העניין הזה של לא תבשל גדי, גם שם כתוב אותו הדבר. פסוק הלאה מסביר רש"י מה הכוונה שנה שנה, מכאן שאין מעשרין מן החדש על הישן. זה לומדים שכאשר נותנים תבואה, נותנים מעשרות מן התבואה, אז אי אפשר לקחת מעשר משנה אחת לשנה אחרת. אי אפשר לעשר מהתבואה של השנה הקודמת, שזה נקרא הישן, על התבואה של השנה הבאה. זה דבר גם הפוך, אי אפשר לעשר מן החדש על הישן. סוג חף ג' ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. מעשר דגנך תירושך ויצריך, ובחורות בקורך וצונך, למען תלמד להירא את אדוני אלוהיך כל הימים. אומר רש"י, למה מתייחסת התורה בפסוק הזה שאומרת ואכלת לפני השם אלוקיך? שצריך לאכול דווקא כשנמצאים לפני השם. מה הכוונה לפני השם? בבית המקדש בירושלים, לפני מן החומה. על מה הכוונה פה? אומר רש"י, ואכלת זה מעשר שני. כאן מדובר על מעשר שני. כידוע שמעשר שני צריך לאכול את זה בקדושה בירושלים, שכבר לימדנו ליתן מעשר ראשון ללוויים. זה שצריך לתת מעשר ראשון ללוויים למדנו כבר. איפה למדנו את זה? בספר במדבר, שנאמר כי תיקחו מאת בני ישראל וגומר, ונתן להם רשות לאוכלו בכל מקום. והלוויים שמקבלים את המעשר הראשון הם לא מוגבלים לאכול את זה דווקא בירושלים. לוי שמקבל מעשר ראשון מיהודי אוכל את זה בכל מקום, שנאמר ואכלתם אותו בכל מקום. כך כתוב במפורש באותו מקום בפרשת בספר במדבר. אם כך שכתוב פה שהאכילה צריכה להיות דווקא לפני השם אלוקיך, אז אי אפשר לומר שזה מתייחס למעשר ראשון, כי מעשר ראשון אפשר הרי לאכול בכל מקום. אז חייב להיות שמדובר כאן על מעשר שונה. על כוחך זה מעשר אחר, לכן חייבים לומר שפה מדובר על מעשר אחר. על איזה מעשר מדובר כאן? על מעשר שני. פסוק כ"ד, וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברך לך אדוני אלוהיך. זאת אומרת, אדם יש לו יבול רב, יש לו הרבה מעשר שני, הוא לא יכול לעלות את כל זה לירושלים. למה? כי יברך לך, אומר רש"י, שתהיה התבואה מרובה לשאת. יש כמות גדולה, כמו שכתוב, כי לא תוכל שאתו. למה? כי יברך לך השם. כתוב לך יברך אותו עם יבול רב, הוא לא יכול לעלות לירושלים מסעיות שלמות של מעשר שני בשביל לאכול את זה בירושלים. מה הפתרון? נראית לנו את הרב פסוק חפי, ונתת בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. זאת אומרת, מחללים, מעבירים את הקדושה של המעשר שני על כסף, ואחרי זה כשיש לנו את הכסף, בכסף אפשר לעלות את זה גם לירושלים, כי בשקית קטנה הוא מחלל כמויות גדולות של מעשר שני, וכשהוא עולה עם הכסף לירושלים בהזדמנות שיש לו לעלות לשם, מה הוא עושה? אומרת לנו דרב פסוק חבב, ונתת הכסף בכל אשר תאבה נפשך בבקר ובצון וביין ובשיחר ובכל אשר תשלחה נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך ושמחת אתה וביתך. זאת עולים עם הכסף שהעבירו על זה את הקדושה של מעשר שני, ובירושלים הכסף הזה קונים כל מיני דברים, אוכלים אותם, את הדברים שקנו בירושלים בקדושת מעשר שני, וזה בזה הוא ביטא את החובה שלו לענות את המעשרות לירושלים.
חלק מהכסף
נכנס לך של הביטוי של הפסוק, הפסוק חבב, שהתורה אומרת מה עושים עם הכסף. התורה אומרת, יש כאן התורה מתבטאת, קודם כל היא אומרת בכל אשר תאווה נפשך. אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, לא מגבילים אותך. אומר רש"י כלל, זה ביטוי כללי שכולל בתוכו את כל מה שאתה לכאורה יכול לדמיין במה שאתה רוצה לקנות. מיד אחרי שהתורה כותבת לך הרחבה בלי גבול, אז התורה מגבילה אותך ואומרת לך בבקר ובצון וביין ובשיחר, שזה פרט, נתנה לך רק לכאורה ארבע דברים שאתה יכול לקנות עם הכסף. ומיד לאחר מכן התורה כותבת עוד הפעם ביטוי שהוא ביטוי רחב בלי גבול, הוא בכל אשר תשלח נפשך. מה זה בכל אשר תשלח נפשך? שוב, אתה יכול לקנות בלי שום הגבלה מה שאתה רוצה, חזר וכלל. מה לומדים מזה? כשהתורה כותבת כלל, אחר כך היא כותבת פרט, אחר כך כותבת שוב כלל, אומר רש"י, מה לומדים מזה? מה הפרט מפורש ולד ולדות הארץ וראוי למאכל אדם וכו'. מה זאת אומרת? הגמרא נותנת לזה עריכות, שכשיש כלל, פרט וכלל, אז התורה בעצם מתכוונת לומר שאתה יכול לקנות לא רק את הפרטים שפירטתי לך, יש כאן רק ארבעה דברים, אתה יכול לקנות יותר מארבעה כי הכלל מרחיב, אבל מצד שני ההרחבה צריכה להיות דומה לפרט. במה הדמיון? אז רש"י מביא כאן שני פרטים שהם ייחודיים לדברים שהתורה מפרטת, ומזה נלמד שכל הדברים שאתה רוצה להוסיף, דבר חמישי או שישי שלא כתוב כאן, הוא חייב להיות דומה. מה רש"י מפרט? קודם כל אומר רש"י ולד ולדות הארץ. מה זה נקרא? זה דברים שנבראו בששת ימי בראשית מהארץ ממש, מהאפר. ובמילא אתה יכול גם לקנות כל צומח, או מה זה בא לשלול, למשל אתה לא יכול לקנות מים, אתה לא יכול לקנות מלח, אתה לא יכול לקנות פטריות שזה צומח מהאוויר, כן? זה דבר אחד. דבר שני, כתוב וראוי למאכל אדם, אתה חייב לקנות דבר שאתה לא יכול לקנות ראות, אתה לא יכול לקנות רכב, אתה לא יכול לקנות דברים ולהגיד אני משתמש עם זה עכשיו ואני עובר לגור בירושלים, קונה דירה מכסף מעשר שני, שום דבר, מה שאתה קונה אתה חייב לאכול בירושלים, אתה לא יכול לקחת את זה החוצה, אתה חייב לקנות דברים שהם דומים לפרט שמפורט בתורה. פסוק כ"ז, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך. מרש"י, והלוי וגומר לא תעזבנו מליתן לו מעשר ראשון. זאת אומרת, הרי קודם דיברנו בריחות על מעשר שני, היית יכול לחשוב שאם אתה נותן מעשר שני אז מה, יצאת ידי חובה? אמרים לא, אל תשכח שיש גם מעשר ראשון, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו מליתן לו מעשר ראשון כי אין לו חלק ונחלה עמך. מה הכוונה? אתה נותן לו מעשר ראשון מאותו רכוש שהוא רק שלך, שאתה בא לבית עליו, והלוי אין לו חלק איתך באותו רכוש, אז מתוך זה אתה חייב לתת את החלק של הלוי בשבילו. מה זה בא למעט? אומר רש"י, יצאו לקט, שכחה ופאה והפקר. טעם חלקים בשדה, לקט, שכחה ופאה לא שייך לבעל הבית, זה שייך לעניים. הפקר, זה שייך לכולם. זה דבר שהלוי והבעל הבית שווים בבעלות שלהם על זה. שאפוי יש לו חלק עמך, בהן כמוך, ואינן חייבים במעשה. אז לומדים מזה שכתוב, כי אין לו חלק ונחלה עמך, רק באותו דבר שאין לו חלק איתך, שאתה בעל הבית יחידי, אתה צריך להפריש ללוי. סוג חפחת, מקצה שלוש שנים, תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, והנחת בשעריך. ורש"י, מקצה שלוש שנים, בא ולימד, שאם אישה מעשרותיו של שנה ראשונה ושנייה לשמיטה, שיבערה מן הבית בשלישית. השנים של השמיטה מתחלקים לשתי קבוצות, בכללות זה שש שנים, בשנה השביעית זה שמיטה, והשש שנים מתחלקים לשתי קבוצות. שנה ראשונה ושנייה, כידוע, נותנים מעשר ראשון ושני, שנה שלישית נותנים מעשר עני, במקום מעשר שני. בשנה הרביעית והחמישית נותנים שוב מעשר ראשון ושני, שנה השישית נותנים שוב מעשר עני במקום מעשר שני. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי קבוצות של שלוש עני.
זה
מעשר עני, זה לצאת לעניים, לא ללוי אלא לעני. זה לא קשור לזכה, זה מעשר עני, צריך לתת עשירית לעני.
שום קשר
מה שדה, בלי קשר. עכשיו האדם שהיה לו שדה, בשנה הראשונה היה צריך לתת את המעשרות שלו, בשנה השנייה היה צריך לתת את המעשרות שלו. הוא לא נתן, הוא יודע, הצטבר לו חוב, הצטבר לו כמות שהוא חייב, אבל הוא עוד לא נתן. מגיע השנה השלישית, אומרים לך, לפני שאתה נכנס לקבוצה הבאה, מקצה שלוש שנים, אתה צריך לסיים את כל החובות שלך מהשלוש שנים האלה. זה מה שרש"י אומר, מקצה שלוש שנים, בא ולימד, שאם אישה מעשרותיו של שנה ראשונה ושנייה לשמיטה, שיבערה מן הבית בשלישית, בשנה השלישית, אתה צריך לסיים עם החובות שלך לפני שאתה נכנס לקבוצה הבאה. סוג חפטט, סוג האחרון של השיעור היומי, ובא לוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו וסבר, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה. פה מדובר כרגע על השנה השלישית, כנ"ל גם השנה השישית, שזה בכל קבוצה השנה השלישית של הקבוצה. מה קורה באותו שנה? אומרים ככה, הוא בא הלוי ואיתו מעשה ראשון. הלוי בכל מקרה מקבל את חלקו, גם בשנה השלישית וגם בשנה השישית, כמו בכל השנים, בזה אין הבדל. הלוי את מעשה ראשון תמיד יקבל. אבל מה קורה עם המעשר שני שהיו צריכים לתת בדרך כלל בשנה הראשונה והשנייה? והרי בשנה השלישית אמרנו אין מעשר שני, כנ"ל בשנה השישית אין מעשר שני, מה יש במקום? זה מעשר עני, זה מה שכתוב כאן. והגר והיתום, מה הם ייקחו? ויתלו מעשר שני שהוא של עני בשנה הזו. במקום המעשר שני שהיית צריך לתת בשנה הראשונה והשנייה, בשנה השלישית הם מקבלים את זה. כי במקום מעשר שני, יש מעשר עני בשנה הזו. ולא תאכלנו אתה בירושלים, כדרך שנזקקת לאכול מעשר שני של שתי שנים. את המעשר עני שהעניים מקבלים, לא אוכלים בירושלים בקדושה. את המעשר שני, כן. חייבים לאכול אף בירושלים, או את המעשר עצמו, או לעלות את הכסף, כמו שדיברנו קודם. את המעשר עני הם יכולים לאכול בכל מקום. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב במפורש בפסוק, אשר בשעריך ואכלו. יכולים לאכול את זה בכל מקום, לאו דווקא בירושלים. ואכלו וסבעו, כמה נותנים לעניים מעשר עני, איזה כמות, אומר רש"י, תן להם כדי סביעה. תן לעני כמות שהוא יוכל לסבוע מזה. מכאן אמרו, זה הגמרא אומר, המשנה במסכת פאה אומרת, אין פוחתים לעני בגורם וגומר, שלא נותנים לו פחות מכמות שמה כתוב חצי קו חיטים, קו שעורים, זה כמות שאני אוכל לסבוע מזה. ואתה הולך לירושלים ממעשר של שנה הראשונה ושנייה שאישית, בשנה השלישית הזו שלעני נתת את חלקו, אבל נשאר לך חוב של מעשר ראשון או מעשר שני שנשאר לך ולא הבאת עדיין ליד שלו, אז אתה עולה לירושלים ומתוודה, ואתה אומר את הוידוי כמו שהדבר הזה מפורש, שנלמד זה בעזרת השם בספר הזה בהמשך ובפרשת כי תבוא. אתה אומר, ביארתי הקודש מן הבית, אתה מציר שאתה הוצאת את כל החובות שלך שהיה לך בשנתיים הקודמות, כמו שמפורש בכי תחלל לעשר, שנלמד זה בעזרת השם בהמשך הספר.